מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, י"ג במנחם אב, תשפ"ג, מסכת גיטין, דף ע"ו. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בסייעתא דשמיא גדולה, בסיום השיעור נתייצב מרחק שבועיים ימים, ו-14 דפים מסיום מסכת גיטין על צדי דפיה, השתבח שמו הגדול עד. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים השטה, בכ"ה בטבת תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיץ לשוכני עפר וירננו, ואז ימלא שרוקפינו ולשוננו רינה. אמן כן יהי רצון. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ע"ה במסכת גיטין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, לרבה מפני מה הוא צריך הלל לתקן שיוכל לפדות בית בעיר חומה על ידי שיטיל מעות ללשכה? והתשובה, ללשון הראשונה, מפני שהיא נתינה בעל כורחו. ללשון השנייה, מפני שהיא נתינה שלו בפניו. שאלה שנייה, במקומות שחולק רבן שמעון בן גמליאל על חכמים, כמו מי ההלכה? והתשובה, בכל מקום הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, חוץ מבערב, צידון וראיה האחרונה. שאלה שלישית, המגרש אשתו על מנת שתחזיר לו את הנייר, מה האפשרויות השונות לבאר כיצד מגורשת אף שאין לה דבר בשעת הגירושין? והתשובה, לרב חיסדא כרבן שמעון בן גמליאל שיכולה לתת דמי הנייר, לאביי כרבי מאיר שצריך תנאי כפול וכאן לא כפל, לרבה כיוון שאין התנאי קודם למעשה, לרבדה כיוון שהתנאי והמעשה בדבר אחד, ולרבשי כיוון שהמשנה כרבי שעל מנת כמעכשיו. שאלה רביעית, מה חיסרון בתנאי ומעשה בדבר אחד? והתשובה שהתנאי סותר למעשה, הוא כגון כאן שבשעה שצריכה להיות מגורשת שוב לא יהיה הגט בידה. שאלה חמישית, מדוע אומר רבא שיש לכתוב בלשון זו אם לא מתי ואם מתי ואם לא מתי? והתשובה, להקדים הן ללאו ולהקדים לכך אם לא מתי כדי לא לפתוח בפורנות. והשאלה האחרונה על דף העיני הייתה, האומר לאשתו על מנת שתניקי את בני, או על מנת שתניקי את בני בית שני ומת הבן קודם שהניקתו כלל, האם מגורשת? והתשובה, כשלא הוסיף זמן מגורשת, וכשהוסיף זמן לתנקם העינה מגורשת, ולרבן שמעון בן גמליאל מגורשת. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף עין היי. במסכת גיטין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, י"ג במנחם אב תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ע"ו במסכת גיטין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ע"ה עמוד א', 21 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים תנו רבנן, הרי זה גיטך והנייר שלי, אינה מגורשת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא, ברייתא דנה בגט הניתן לאישה ושיהיה רבל את הנייר לעצמו, או על תנאי שהאישה תחזירנו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, המופיעה לאל בדף חף עמוד ב'. אמר אדם לאשתו, הרי זה גיטך והנייר שעליו כתוב, הגט, נשאר שלי, אינה מגורשת, שהרי התורה אמרה ונתן בידה. ונמצא שזה ששייר הנייר לעצמו לא נתן לה בעצם כלום. אבל אם אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי זו מגורשת ותחזיר לו את הנייר. שואלת הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה שונה הרישה שאם אמר הנייר שלי אינה מגורשת, ומה שונה הסיפה שאם אמר על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי זו מגורשת? והרי גם באופן הזה, כוונתו שיחול הגט רק אחרי שתחזיר לו, ונמצא שבשעת הגירושין, אין הגט בידה. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, המני, כשיטת מי הברייתא הזו, כדעת רבן שמעון בן גמליאלי. דאמר במשנתנו לאל בדף עין דלת עמוד א', שאם יתנה אמא שתיתן לו הצטילתו, ועבדה הצטילתו, תיתן לו את דמיה. ולכך, החנמי גם כאן אפשר דמפייס עלה בדמי, גם כאן יכולה היא לפייסו בדמי הנייר ולקיים התנאי בכך, וכיוון שהנייר נשאר בידה, הרי היא מגורשת. אבל אביי דוחה את הירוצו של רב חיסדא, מה תקיף לה אביי, מקשה על כך אביי, מניין שרבן שמעון בן גמליאל אמר את דבריו גם במקרה זה, והלא אימור יש לומר, דאמר רבן שמעון בן גמליאל שמועילה נתינת דמי החפץ, רק איחד אליתה בעיני, כאשר החפץ שיתנו עליו אינו לפנינו, כגון שנאבד, שבאופן זה מסתבר שהייתה כוונתו שיתקיים התנאי גם במתן דמים, שווי החפץ. אבל איך דעיתה בעיני, אבל כאשר נמצא החפץ שיתנו עליו בעין, כגון בנידוננו שיתנה שתחזיר את נייר הגט, מי אמר? האם רבי שמעון בן גמליאל אומר שאפשר לקיים את התנאי בנתינת דמים? ומבאר אביי את הדין הזה על פי דיני תנאים שנלמדו מתנאי בני גד ובני ראובן. משה רבינו התנה עמם, עם השניים וחצי השבטים, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, שרק אם ילחמו עם שאר השבטים בכיבוש ארץ ישראל, יקבלו אחוזה בארץ הגלעד, בעבר הירדן המזרחי, שנאמר בספר במדבר פרק למד ב', פסוקים חפתת ולמד, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים איתכם ונוחזו בתוככם בארץ כנען. מהאופן שבו נעשה תנאי זה נלמדים דיני התנאים, כאשר יתבהר להלן מתוך תירוצי הגמרא. אלא אמר אביי, אמני ברייתא זו הסוברת שאם אמר הבעל על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי זו מגורשת? שיטת רבי מאירי, דאמר רבי מאיר במסכת קידושין בדף סמך א' עמוד א', כל תנאי שמתנה אדם, בעינן צריך שיהיה התנאי, תנאי כפול, ואם לא כפל את תנאו, לא חל התנאי. כמו שכפל משה רבינו את דברה ואמר, אם יעברו ונתתם להם, וחזר ואמר, ואם לא יעברו ונוחזו בתוככם. ורבנן חולקים על רבי מאיר וסוברים, שאין צריך תנאי כפול, והטעם שכפל משה, ואמר, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען, שאם לא כן, היה משמע שאף בארץ כנען לא ינחלו. ולכן כפל משה את דבריו, אבל לא מדיני, התנאי עשה זאת. אז אם כן אומר אביי, הברייתא הזו הסוברת שאם אמר הבעל, על מנת שתחזירי לי את הנייר היא מגורשת, זו היא שיטת רבי מאיר. שאומר רבי מאיר, כל תנאי שמתנה אדם, צריך שיהיה תנאי כפול, ואם לא כפל את תנאו, לא חל התנאי. ואחה, במקרה הזה, לא כפלה לתנאי. הרי לא כפל את תנאו, והוסיף שאם לא תחזירי לי את הנייר, יהיה הגט בטל. הוא לא אמר זאת, ומשום כך בטל התנאי, ואינה צריכה להחזיר לו את הנייר, וממילא, הרי זה ככל גט, והרי היא מגורשת. במסקנת התוספות בדיבור המתחיל האפוקי, שהלכה כרבי מאיר, שצריך לכפול את התנאי. מקשה רבה על תירוצו של אביי, מה תקיף לרבה? מקשה רבה על אביי, מתוך דבריך מבואר, טעם הדבר שהתנאי בטל והגט קיים, הוא רק משום דלא כפלה לתנאי, בגלל שהוא לא כפל את תנאו. משמע, כפלה לתנאי, אם אכן כפל הבעל את התנאי, חל התנאי, וכיוון שאינה יכולה לקיימו לא אבגיתה, הגט אינו גט, וקשה על דבריך שבאופן זה התנאי בטל, גם לו היה כופלו, שהרי מכדי, כל תנאי מאיך גמרין עליו, מניין למד רבי מאיר שצריך כל תנאי להיות כפול, מתנאי בני גד ובני ראובן הוא למד זאת. והרי הלכה נוספת יש ללמוד משם, מה הטעם, כמו אצל בני גד ובני ראובן, תנאי קודם למעשה, כשם שבבני גד ובני ראובן התנאי, דהיינו אם יעברו ואם לא יעברו, שבו תלה את נתינת ארץ הגלעד, לאותן שניים וחצי שבטים, וקדם למעשה, דהיינו נתתם להם, אף כל תנאי קודם למעשה, גם בכל תנאי צריך שיהיה כך, שיקדים את התנאי למעשה. ולהפוק כאחד, המעשה קודם לתנאי, מה שאין כן בענייננו, המעשה קדם לתנאי. שהרי אמר לה, הרי זה גיטך, שזה המעשה שרוצה לפעול, והוא קדם לתנאי על מנת שתחזירי לי את הנייר. ואף לדעת רבנן החולקים על רבי מאיר וסוברים שאין צריך תנאי כפול, באופן זה מודים הם שהתנאי בטל, כיוון שהמעשה קדם לתנאי. אלא אמר רבא, אכן טעם הדבר שהגט כשר הוא משום שנעשה באופן שהמעשה קודם לתנאי, ומטעם זה אין חל לתנאי והגט כשר. ומבאר הריטב"א, שלא הוטב בעיני רבא לבאר כן בברייתא שהחיסרון הוא משום תנאי כפול, לפי שיש לדחות שהברייתא נתכוונה אכן לתנאי כפול, ונקטה בלשון קצרה וכלילה, ולא הזכירה את כפילות התנאי, כיוון שהברייתא אינה באה להשמיענו הלכות תנאים, אלא רק להדגיש את ההבדל שבין הנותן את גיטו והנייר נשאר שלו, לבין המתנה שתחזיר לו את הנייר. אבל אופן אמירה זו שהקדים מעשה לתנאי בדווקא היא. רבא דברהבה מקשה על תירוצו של רבא. מתקיף לרבא דברהבה, מקשה רבא דברהבה, מתוך דבריך מבואר טעם, הטעם הדבר שהתנאי בטל הוא משום דה מעשה קודם לתנאי, ובאופן זה בטל התנאי, משמע, אם היה התנאי קודם למעשה, היה חל התנאי, וכיוון שאינה יכולה לקיימו, לא אבי גיטה, הגט אינו גט, וקשה שבאופן זה אפילו היה מקדים את התנאי, היה התנאי בטל. שהרי מכדי כל תנאי מאיך גמרינן לו, הרי מכאן לומדים אנו את הלכות התנאים מתנאי בני גד ובני ראובן, ואם כן יש ללמוד עוד דין מהלכות תנאים, מה אתם כשם ששם היה התנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר, התנאי היה שיעברו את הירדן לסייע בכיבוש הארץ, ואילו המעשה היה שיקבלו נחלה בעבר הירדן המזרחי שהוא מקום אחר, אם כן יש ללמוד שאף כל תנאי צריך להיות באופן הזה, תנאי על דבר אחד והמעשה על דבר אחר, להפוק כאחה, מה שאין כן כאן, שאמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר. דתנאי הוא מעשה בדבר אחד הם, שהרי המעשה הוא חלות הגט, וכן התנאי הוא שתחזיר לו את הגט. ומשום כך בטל התנאי ואינה צריכה להחזיר לו את הנייר, וממילא הרי זה ככל גט, והרי היא מגורשת. אלא אמר רבא דברהבה, אכן טעם הדבר שהגט כשר, ומשום דה באופן זה התנאי הוא מעשה בדבר אחד הם, ומטעם זה אין חל התנאי והגט כשר. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבא שי אמר, המני ברייתא זו כשיטת רבי היא, דאמר רבו נאמר רבי, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, נמצא שהרי הוא כאומר הרי זה גיטך מעכשיו על מנת שתחזירי לי את הנייר לאחר זמן, ונמצא שבשעת חלות הגירושין הנייר שלה ומתקיים הדין של ונתן בידה. ועל אף שמוכרחתי להחזיר את הנייר, כי אם היא תשאיר את זה לעולם נמצא שלא נתקיים התנאי, ולא חלגת, מכל מקום פוסקת הגמרא במסכת סוכה בדף ממלף עמוד ב', שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. מביאה הגמרא את תקנת שמואל בגט שכיב מרע לקיום דיני התנאים. עדכין שמואל בגיטה דשכיב מרע עדכין שמואל בגט הניתן על ידי חולה הנותן למות, ורוצה שיחול הגט רק על הצד שאכן ימות בסופו מחולי זה, שיומר במסירת הגט, אם לא מתי לא יהיה גט, ואם מתי יהיה גט, כדעת רבי מאיר לאיל בדף ע"ה עמוד א', שצריך להיות התנאי כפול. מברר את הגמרא משום מה תיקן שמואל להעמיד את התנאי בנוסח זה דווקא, ולמה? למה לא תיקן שמואל שיומר אם מתי יהיה גט ואם לא מתי לא יהיה גט? למה תיקן שמואל דווקא בהפך? משיבה הגמרא כיוון דלא מקדים איניש פורענות אלה נפשי, אין לו לאדם להקדים דבר פורענות על עצמו ולומר תחילה אם מתי יהיה גט. שואלת הגמרא ולמה משום מה לא תיקן שמואל שיומר לא יהיה גט אם לא מתי, אלא יקדים איתה לגט? משיבה הגמרא משום דבעינן צריך שיהיה התנאי קודם למעשה, ולכן צריך להקדים את התנאי דהיינו המיטה שבה תולה את חלות הגט, למעשה דהיינו חלות הגט. מקשה רבה על נוסח התנאי שתיקן שמואל, מתקיף לי רבה, מקשה רבה איך מועיל התנאי הזה, והרי מכדי כל דיני תנאי, מאיך גמרינן, מאיכן לומדים את דיני התנאים, מתנאי בני גד ובני ראובן, ומה אתם כשם שבתנאי בני גד ובני ראובן הייתה אמירת הן קודם ללב, הצד שיקיימו את התנאי קודם לצד שלא יקיימו אותו, שרי יקדים ואמר להם משה, אם יעברו, ונתתם להם, אף כל תנאי צריך שיהיה הן קודם ללב, להפוק האחה, מה שאין כן כאן, בתקנת שמואל שתיקן, שיומר, אם לא מתי, לא יהיה גט. ואת זה הוא אמר קודם לאמירת, ואם מתי יהיה גט, זה נמצא לב קודם להן, ונמצא שאין תנאי זה כתנאי בני גד ובני ראובן. אלא אמר רבה, אכן על מנת לקיים את כל דיני התנאים, ולא להקדים פורנות, יש לכפול התנאי, שלוש פעמים, וכסדר הזה, אם לא מתי לא יהיה גט, אם מתי יהיה גט, אם לא מתי לא יהיה גט, שבאופן זה מתקיימים כל ההלכות הנזכרות לאל, שהרי מתחיל באם לא מתי לא יהיה גט, ובכך מועיל שלא מקדים איניש פורענות אלה נפשי. ואחר כך אומר, אם מתי יהיה גט, אם לא מתי לא יהיה גט, ובכך מתקיים הכלל, דבעינן שצריך שיהיה הן קודם ללב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף ע"ה עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת, כמו במשניות הקודמות, בנותן גט על מנת שלא יחול, אלא אם תקיים האישה תנאי שמתנה עמה. דנה המשנה מה הדין באופן שאין כבר צורך לבעל בקיום התנאי. אומרת המשנה, אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתשמשי, תשרתי את אבא שלי, או על מנת שתניקי את בני, עד כמה היא מניקתו ויחשב הדבר שנתקיים התנאי, 2 שנים. עד שיהיה בן 2, שזהו משך הזמן שצריך התינוק להיניקה, וכיוון שמלו לו 2 והניקתו, נתקיים התנאי והרי היא מגורשת. רב יהודה אומר, עד שימלאו לו 18 חודש, שדיו לתינוק לינוק בכך. מת הבן קודם מלות הזמן הראוי להנקה, או שמת האב, הרי זה גט מיד, שכיוון שלא פירש זמן להנקה או לשימוש אביו, עדיין לא נתכוון אלא לזמן שהוא צריך לזאת. וכיוון שמתו ואין לו צורך בקיום התנאי, נחשב הדבר שנתקיים התנאי. אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא 2 שנים, או על מנת שתניקי את בני 2 שנים. אם מת הבן קודם היותו בן 2 שנים, או שאמר האב, אי אפשיין רצוני שתשמשני אישה זו, אף אם אמר כן שלא בהקפדה, שלא מחמת שהאישה הכעיסה אותו, אלא מחמת דבר שלא תלוי בה, שאינו רוצה בשימושה, אינו גט, כיוון שהתנה במפורש על תקופת זמן מסוימת, וכל שלא יניקה ושימשה בזמן הזה, לא נתקיים התנאי והגט בטל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, באופן כזה הרי זה גט, משום שלא היא גרמה להקפדת האב, ואין עיכוב השימוש בה מחמתה. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל הקווה שאינה הימנה שלא נגרמה מחמת האישה, הרי זה גט. ודברי רבן שמעון בן גמליאל נאמרו דווקא בתנאי דוגמת זה, שאנו אומרים שבוודאי יתנה זאת הבעל להרווחת התינוק או האב, ולכן, כאשר האישה מוכנה לקיים התנאי והעקבה אינה מחמתה, הרי זה כאילו נתקיים התנאי, אבל כאשר דעת הבעל הייתה לתנאי גמור, אין הדין כך. כך תוספות בדיבור המתחיל, כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל. זוהי המשנה שלנו בדף עין ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא או על מנת שתניקי את בני, עד כמה היא מניקתו ויחשב הדבר שנתקיים התנאי, 2 שנים. רב יהודה אומר, 18 חודש, מקשה הגמרה ומי באינן כולי היי, וכי צריכה להניק אותו זמן רב כל כך, ורמיני, אשאל אותך סתירה. מהתוספתא, שם נאמר, שימשתו את האב יום אחד, או הניקתו את הילד יום אחד, הרי זה גט, ומדוע שנינו במשנה שצריך להניק זמן מרובה? מתרצת הגמרא, אמר רב חסדא לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא, שכן הרבנן והרבן שמעון בן גמליאל. לעיל בדף עין ד' עמוד א' נחלקו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל, לגבי האומר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי אצטלתי, ועבדה אצטלתו, לדעת רבן שמעון בן גמליאל תיתן לו דמיה, כיוון שכוונתו הייתה להרוויח את האצטלית. ואם כן, אף על ידי קבלת המעות באה לו הרווחה הזו, ולדעת חכמים צריכה לתת לו אצטילתו דווקא, ולא את דמיה, וכיוון שלא נותנת לו בטל הגט. ומבאר את הגמרא, מתניתין, המשנה כדעת רבן שמעון בן גמליאלי, הסובר שכל המתנה גיתו בקבלת טובת הנאה מן האישה, כוונתו להרווחתו, ולכן תולים שנתכוון לכל זמן שהוא צריך להרווחה. ואילו הברייתא שאמרה שדי לה ביום אחד, כדעת רבנן נאמרה שהם סוברים שדעת הבעל היא שתקיים האישה בדווקא את מה שהיא התנה, ואין כוונת התנאי שלו למען הרווחתו, ולפיכך כיוון שקיימה האישה את התנאי אפילו יום אחד, די בכך. שלדעת רבנן ניכר כוונת הבעל בתנאי שלו לצייר את האישה, וכיוון שצייר אותה יום אחד נתקיים התנאי. כך תוספות בדיבור המתחיל מתניתין. דוחה הגמרא ואומרת, המי דסייפה, הרי מהסייפה של המשנה, רבן שמעון בן גמליאל, והיא כמו ששנינו, כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל הקווה שאינה הימנה הרי זה גט, מכלל מוכח מכך דרישה, לאו רבן שמעון בן גמליאלי, וכיצד ייתכן לומר שדברי המשנה הולכים כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, כי מכך שהביאה המשנה בסופה את דעת רבן שמעון בן גמליאל, סימן שתחילת המשנה היא לא כדעתו. הופכת הגמרא את השיטה ואומרת אל הברייתא שמקהילה לומר שדי בקיום יום אחד של התנאי, רבן שמעון בן גמליאל היא, שמצינו דמייקל בתנאי, שהן לגבי מתנה על מנת שתתני להצטלתי, מייקל רבן שמעון בן גמליאל לומר, שיכולה לתת את דמי ההצטלית. ואין בסוף משנתנו מקל רבן שמעון בן גמליאל לומר, שאף אם לא שימשה את האב כלל, כל שאין העקבה באה ממנה נחשב כקיום התנאי, והרי זה גט. ואילו מתניתין, משנתנו מצריכה להניק כל זמן שהתינוק צריך בכך, רבנני, שהם מחמירים בדיני תנאי, הם מחמירים גם בדין זה לומר שכוונתו הייתה לכל זמן שהוא צריך בכך. הם מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ברייתא, שלרבן שמעון מגמליאל שהוא מעיקל בתנאי, תולים לומר שכוונתו הייתה רק למעט הרווחה, וכיוון שהרוויחה לו כלשהו, די בזה לקיום התנאי, ואילו לדעת חכמים המחמירים בתנאי, הם אומרים שכוונתו הייתה שתשמש ותניק כל הצורך. אופן נוסף ביישוב הסתירה בין המשנה לברייתא, רבא אמר לו קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא, כאן במשנה מדובר שיתנה הבעל בסתם ולא נקט זמן לתנאי, אילכך מקיימת האישה את התנאי כל עת הצורך, וכאן בברייתא מדובר במפרש שתניק ותשמש יום אחד. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל כאן שהחידוש הוא שדווקא אם העניקה ושימשה יום אחד נחשב כקיום התנאי, אבל אם מת האב או התינוק קודם שהעניקה או שימשה, אינו גט. לפי שהיינו חושבים שכיוון שהקל בתנאו כל כך, והצריך את הנקתה עוד שימושה רק ליום אחד, אף שפירש כלפי אותו היום מכל מקום מצינו הקלה גדולה בתנאו, אם כן כאשר מת בלא הנקה ושימוש יהיה זה גט. ומשמיע לנו שלא אומרים כך, אלא צריך הנקה ושימוש ליום אחד, ובלא זה לא חל הגט. מביאה הגמרא דעה חולקת. רב אשי אמר כל המתנה בסתם דינו נמי כמפרש יום אחד דמי, שבוודאי אין כוונתו אלא ליום אחד, וממילא אפשר להעמיד את הברייתא אף כשלא פירש. ומיד תבהר הגמרא כיצד מתיישבת המשנה לפי שיטת רב אשי, ותחילה מביאה הגמרא רק את שיטתו שהוא חולק להלכה על רב הסובר שדווקא במפרש ליום אחד דיה ביום אחד, ואין בזה עדיין בכדי ליישב את הסתירה בין הברייתא למשנה. מקשה הגמרא מהמשנה על דברי רב אשי, תנן שנינו במשנתנו כמה היא מניקתו? 2 שנים. רב יהודה אומר 18 חודש, דנה הגמרא בישלמה לרב הניחא, דברי המשנה מסתדרים, כי הוא מפרש שהמשנה מדברת באיתנה בסתם, שבזה צריכה להעניק ולשמש כל את הצורך. אלא לרב אשי הסובר שגם במתנה סתם בלא לפרש די לה ביום אחד, אם כן למה לי להצריכה בהנקת 2 שנים לדעת חכמים, וכן למה לי להצריכה 18 חודש לדעת רב יהודה? הרי ביום אחד צעגי מספיק יום אחד. מתרצת הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת התנא. יום אחד מתוך 2 שנים, שהיום האחד שבו היא מניקה את הילד, עליו להיות בעוד הילד בתוך 2 שנותיו הראשונות. להפוקי, לאחר 2 שנים, דלא. שאין זה נחשב שקיימה את התנאי, כיוון שאין הוא ראוי עוד להיניקה. וכן לדעת רבי יהודה צריכה להניקו יום אחד מתוך 18 חודש הראשונים לחייו. להפוקי, לאחר 18 חודש, דלא, שאין הוא ראוי כבר להיניקה ולא נחשב שהיא העניקה אותו. מקשה הגמרא על רבשי מהסיפה של משנתנו. מי טבעי, שנינו במשנה הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא 2 שנים, או על מנת שתניקי את בני 2 שנים, אם את הבן או שאמר האב אי אפשי שתשמשני, אם אמר כן שלא בהקפדה שלא מחמת האישה חיסתו, אינו גט. דנה הגמרא בטעם שנשתנה דין הסיפה מהמבואר ברישה שאם מת הבן או האב הגט כן חל. בשלמה לרב הזה יהיה טוב לרב המובן החילוק בין הרי של הסיפה. כיוון שבכל המשנה מדובר שהתחילה כבר להעניק ולשמש, והרי שמדברת בדלו פרי שלא פירש זמן בתנאי, ולפיכך אנחנו אומרים שלא התכוון אלא לזמן שהוא צריך לה, וכיוון שמת אינו צריך עוד להנקה או לשימוש. ואילו סיפה בסיפה מדובר דה פריש, שהוא מפרש על מנת שתעניקי את בני 2 שנים, והרי בכדי שתניקהו 2 שנים לא היה צריך לפרש זמן, שגם כשאינו מפרש חייבת להעניקו, עד היותו בן 2, ועל כוחך מה שפירש הוא משום שמקפיד שתניק כל זמן זה, אף אם אין לו צורך בזה. אלא לרב אשי הסובר, שאף כשלא פירש הייתה כוונתו שתניק יום אחד, ובהכרח דין המשנה הוא, כשמתו קודם שהעניקה או שימשה כלל, שהרי כיוון שהעניקה או שימשה יום אחד נתקיים כבר התנאי וחל הגט. אם כן קשה מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה, הרי בשניהם לא נתקיים תנאו, ומדוע הדין ברישה שחל הגט, הרי לא קיימה כלל את התנאי. אומרת הגמרא, אכן קשיא, באמת קשה מהמשנה על דברי רב אשי. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים נוספת בעניין המתנה גיתו על מנת שתשמשי את אבא. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, אומר לאשתו, הרי זה גיתך. על מנת שתשמשי את אבא 2 שנים ועל מנת שתעניקי את בני 2 שנים, אף על פי שלא נתקיים התנאי, הרי זה גט. לפי שלא אמר לה את התנאי באופן כפול. אם תשמשי יהיה גט, ואם לא תשמשי לא יהיה גט. וכן אם תניקי יהיה גט, ואם לא תניקי לא יהיה גט. אלו הם דברי רבי מאיר. שרבי מאיר סובר כל תנאי שאינו כפול כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. והחכמים אומרים שאף על פי שלא כפל תנאו, חל התנאי. ולפיכך, אם נתקיים התנאי ששימשה והניקה, הרי זה גט. ואם לאו, אינו גט. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לך תנאי בכתובים, לא מצינו במקרא תנאי שאינו כפול. מבארת הגמרא את דברי רבן שמעון בן גמליאל, איקא דאמרי לרבי מאיר כאמר לי, יש אומרים שרבן שמעון בן גמליאל אמר את דבריו כלפי שיטת רבי מאיר לדחותו שלא צריך תנאי כפול, ואיקא דאמרי לרבנן כאמר לו, ויש אומרים שרבן שמעון בן גמליאל אמר את דבריו כלפי שיטת חכמים לדחותם ולומר שכן צריך התנאי להיות כפול. ומבארת הגמרא את שני הלשונות, איקא דאמרי לרבי מאיר כאמר לי ואחי כאמר לי, וכך אמר רבן שמעון בן גמליאל לרבי מאיר, אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול, לא מצינו במקרא תנאי שלא נכפל. כגון אצל אברהם בהשביעו את אליעזר ללכת לבית אביו להביא משם אישה ליצחק בנו, כפל את דבריו, שאם ילך ולא יובו לו לתת לו את ביתם, לא תחול השבועה. כנאמר בספר בראשית פרק כ"ד פסוק מ"א, אז תנקה מעלתי כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי. ואף שעיקר השבועה היה שילך, ומובן מכלל זה שאם לא ילך יהיה נקי משבועתו, בכל אופן הוא כפל את הדברים. וכן בפרשת סוטה נאמר, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, היא נקי ממי המרים המעוררים האלה. וכפל דבריו בפסוק של האחריו, ועד כיסתי תחת אישך, וכי נתמת. וכן מוצאים בישעיהו, כאשר מוכיח את עם ישראל על קיום התורה, הוא אומר, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תעוקלו, כי פי השם דיבר. שבכל המקומות כפל דבריו לומר גם בלשון הן וגם בלשון לב. והבלהו, אם כן, שני כתובים הבאים כאחד, כלומר שני פסוקים הבאים ללמד את אותו דין, כלל הוא שכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אין למדים מהם למקומות אחרים. כלל הוא בכל התורה ומובא בברייתא של רבי ישמעאל, וטעם הדבר פירש רשי במסכת קידושין בדף כ"ד, שאילו הייתה רוצה התורה שנלמד מהלכה זו למקומות אחרים, היה די לכתוב הדבר פעם אחת, וממנו היינו למדים לשאר מקומות, ומכך שנשנה הדבר פעמיים או יותר, משמע שבכל מקום שנוהג דין זה, כתבה כן התורה בפירוש, ואילו להיכן שלא כתבה, אין ללמוד. ולפיכך, אין ללמוד לכל המקומות שצריך התנאי להיות כפול, ושלא כדעת רבי מאיר. ואיקא דאמרי לרבנן כאמר לו, ויש אומרים שרבן שמעון בן גמליאל אמר את דבריו לרבנן, ואחי כאמר לו, וכך אמר להם, אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול, וגמרינן מנהיו. היות ובכל הכתובים שהזכרנו מופיע תנאי כפול, לפיכך למדים מהם לכל מקום שתנאי שאינו כפול אין לו דין תנאי ושלא כדעת חכמים. ואין אומרים שזה שני כתובים הבאים כאחד ואינם מלמדים, מפני שבכולם יש איזה צריכותה, כפי שמבארת הגמרא במסכת קידושין דף סמך א' עמוד ב', ואינם מיותרים. מקשה הגמרא מברייתא שמובאת בה שיטה אחרת בדברי רבי מאיר ורבנן, ורמינו, אשאל אותך סתירה. שנינו בברייתא, האומר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, או על מנת שתניקי את בני שתי שנים, אם מת האב או שמת הבן אינו גט, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אף על פי שלא נתקיים התנאי שהרי מתו, הרי זה גט, משום שיכולה היא שתאמר לו, תן לי אביך והשמשנו, תן לי בנך ואני כנו, שהיא מוכנה לקיים את התנאי, וכיוון שלא מחמתה אין לה יכולת לקיים את התנאי, אין הגט בטל. ואם כן, קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר, קשיא דרבנן דרבנן, שהרי בברייתא לאל מובא שרבי מאיר אמר שמפני שלא כפל את תנאו, אין התנאי קיים, והגט חל, אף אם אין האישה עושה את מה שהתנה, וגם אם לא מתו, ואילו כאן בברייתא מובא בשם רבי מאיר שהתנאי מבטל את הגט אם לא קיימה אותו. וכן קשה מדברי חכמים שלאל מובא בדעת חכמים שאם לא נתקיים התנאי אינו גט, ואילו כאן אמרו שאם מת האב או הבן בלי שקיימה את התנאי, חל הגט. מתרצת הגמרא דרבי מאיר דרבי מאיר לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי מאיר שכן יש לחלק ולומר דהתם. בברייתא לאל שם מדובר בדלא כפלה לתנאי, שלא כפל לתנאו ולכן התנאי בטל והגט קיים. אבל אחר כאן בברייתא מדובר בדכפלה לתנאי, שכפל תנאו ולכן התנאי קיים. ורבנן הדרבנן לא קשיא, גם אין סתירה בדברי רבנן, משום שמן חכמים דאחה, מי הם החכמים שדבריהם מובאים בברייתא כאן? רבן שמעון בן גמליאל היא, שמצינו דהמר במשנה לאל בדף עין ה' עמוד ב', כל עקבה בקיום התנאי שאינה אימנה, שלא נגרמה מחמתה, הרי זה גט. והרי זה כדברי חכמים שבברייתא כאן, שכיוון שמה שאינה יכולה לשמש ולהעניק הוא מחמת מיתתם, אז אין התנאי מעכב את הגט. ולמרות שהגמרא נקטה בלשונה מן חכמים דאחה, מי הם החכמים של פה, אין זה משום שדברי חכמים שבברייתא הראשונה בהכרח אינם כרבן שמעון בן גמליאל. שהרי אפשר לחלק ששם מדובר כשלא מתו, ולפיכך אם לא נתקיים התנאי אינו גט. מה שאין כן בברייתא השנייה שמדובר שמתו ואין העקבה ממנה, ולכן חל הגט. אלא לפי שלאיקא דאמרי השני המובא לאל, רבן שמעון בן גמליאל חולק בברייתא שם על חכמים וסובר כרבי מאיר שתנאי שאינו כפול אינו תנאי. לכן אומרת הגמרא שחכמים דאחה הם רבן שמעון בן גמליאל, שאילו בברייתא הראשונה חולקו על חכמים כיוון שלא נכפל התנאי. אמנם ללשון הראשון גם החכמים שבברייתא הראשונה יכולים להיות בשיטת רבן שמעון בן גמליאל לעניין הקבע שאינה ממנה, כך אומר המהרש"א. מביאה הגמרא הלכה נוספת בענייני תנאים בגט. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, אמר לה בפני שניים, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים ולא מסר לה הגט בפניהם, אלא אמר בפני העדים שכאשר ימסור את הגט לא ימסרנו אלא על דעת תנאי זה, ואחר כך חזר הבעל ואמר לה בפני שניים אחרים, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז ומסר לה את הגט, לא ביטל דברי התנאי האחרון את התנאי הראשון, ואף לא הוסיף לחייבה בתנאי נוסף על הראשון, אלא די שתקיים אחד מאילו התנאים. לפיכך, אם רצתה משמשתו, ואם רצתה נותנת לו 200 זוז, שכך העמיד את שני התנאים על מנת שתקיים אחד מהם. כי אם היה בדעתו לעקור את התנאי הראשון, היה לו לבטלו בפירוש בפני העדים האחרונים. וכן אם היה בדעתו לחייבה בשני התנאים, היה אומר שמלבד מה שתיתן 200 זוז, בא להוסיף תנאי נוסף. ומכך שאמר את התנאי כמות שהוא בלא לבטל ובלא לפרש, שהוא תוסף את תנאי, מוכרח שנתכוון להעמיד לה את שניהם כדי שתקיים אחד מהם, איזה שתבחר. אבל אמר לה בפני שניים, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, וחזר ואמר לה בפני שניים, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 300 זוז, ביטל דברי האחרון את הראשון, שכיוון שהתנאי האחרון באותו עניין של הראשון, ודאי כוונתו לעקור את התנאי הראשון ולהתנות על 300 תחת ה-200. ולדעת רשי התנה את התנאי הראשון קודם מסירת הגט ואת השני עם מסירתה. שאילו מסר לה את הגט בתנאי הראשון, נתגרשה כבר באותו התנאי ואינו יכול להתנות תנאי נוסף. מסיים את הברייתא ואין אחד מן העדים הראשונים ואחד מן העדים האחרונים מצטרפים זה עם זה להעיד יחד שהיה תנאי בגט הזה. אלא צריך שיעידו שניים מכת הראשונה על תנאי הראשון ושניים מכת השנייה על תנאו השני. ואם אין עדות של כת אחת מהם, דנים את הגט על פי עדי החתימה שבו ללא תנאי המעכב. מבררת הגמרא את הפסקה האחרונה של הברייתא ושואלת ההיה, על איזה חלק מהברייתא נאמרה ההלכה הזו? אילי מה אם נאמר שהיא נאמרה הסיפה שאמר על מנת שתיתן לו 200 וחזר ואמר על מנת שתיתן לו 300, הרי התנאי הראשון בטל, ואם כן ודאי שהעד שבפניו התנה תנאי הראשון אינו יכול להעיד שיש תנאי בגט, שהרי אותו התנאי שהוא מעיד עליו נתבטל ואינו. אלא ודאי נאמרה ההלכה הזו הרישה, שאמר על מנת שתשמש את האבא וחזר ואמר על מנת שתיתן לו 200 זוז, שבאופן זה שני התנאים קיימים. ועל זה אומרת הברייתא שעד שראה אחד מהתנאים אינו מצטרף לעד שראה את התנאי האחר. מקשה הגמרא פשיטא, ודאי שאינם יכולים להעיד יחד, שרי כל אחד מהם מעיד על תנאי אחר, ואיך שייך שיצטרפו ביניהם כאשר עדויותיהם שונות? אומרת הגמרא יש חידוש בדברים, מהו דתימא שמה היית אומר? כל לקיום התנאי המצטרפים, כל המעידים לקיים את התנאי בגט הזה יהיו מצטרפים לעיד, שכיוון ששניהם מעידים שיש תנאי המעכב בגט הזה, תיחשב עידותן לעידות אחת, כמה שמלן. משמיע לנו התנא בברייתא, שכיוון שאינם מעידים על אותו תנאי, אינם מצטרפים. ולולא החידוש של הברייתא, היינו אומרים שכיוון שיש כאן שני עידים שגט זה ניתן יחד עם תנאי, לא תהיה האישה מותרת להינשא עד שיתקיים התנאי. ועל זה משמיעה הברייתא שכיוון שכל אחד מעיד על תנאי אחר, אין זה עדות אחת, וממילא אין כאן שני עדים להגביל את הגט. כך אומר התוספות ריד. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין וו עמוד א'. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בענייני תנאי בגט, והמשנה מחדשת שבעל שיתנה על הגט שיחול אם יתעכב במקום מסוים 30 יום, כיוון שבא לשם ולא שעה 30 יום, נתבטל הגט, אף אם יחזור לשם פעם אחרת וישעה. אומרת המשנה, אמר לי אישה, הרי זה גיטך אם לא באתי, אם לא אחזור מכאן עד 30 יום, והיה הולך מיהודה לגליל, כלומר, שאמר לה שהוא הולך עכשיו מיהודה לגליל ונתכוון להודיע שאם ישעה בגליל יותר מ-30 יום ולא יחזור יחול הגט, כיוון שהגיע לאנטיפרס שהיא בגליל וחזר מיד בטל תנאו, שהרי היה בגליל וחזר משם בפחות מ-30 יום, ושוב אין הגט כשר לגרש בו. ואם ילך פעם אחרת לגליל וישתהה שם יותר מ-30 יום אינה מגורשת, כיוון שהגט נעשה על התנאי הראשון, ומיד כשחזר משם נתבטל התנאי ובטל הגט. אולם אם לא הגיע לגליל ושב לביתו, ואחר כך הלך שוב לגליל ושעה שם 30 יום, נתקיים התנאי וחל הגט, שאת ה-30 יום מונים מהזמן שבא לגליל. וכן אם אמר הרי זה גיטך אם לא באתי, אם לא אחזור מכאן עד 30 יום, וכשאמר זאת היה הולך מגליל ליהודה, וכוונתו שאם ישעה ביהודה 30 יום יחול הגט, והגיע לכפר ותנאי שהוא בתחילת ארץ יהודה לבאים מן הגליל, וחזר מיד, בטל תנאו שהרי היה ביהודה וחזר משם בפחות מ-30 יום. וכן אם אמר הרי זה גיטך אם לא באתי, אם לא אחזור מכאן עד 30 יום, וכשאמר זאת היה הולך למדינת הים, וכוונתו שאם ישעה במדינת הים 30 יום יחול הגט, והגיע לעכו שהיא חוץ לארץ ישראל וחזר מיד, בטל תנאו שהרי היה במדינת הים וחזר משם בפחות מ-30 יום. ואם אמר הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פנייך 30 יום, שאם אעבור ממך ולא יהיה נגד פנייך 30 יום יחול הגט, ואחר כך היה הולך ובא, הולך ובא, והיא ראתה אותו מכל מקום הועיל ולא נתייחד עם נתקיים התנאי והרי זה גט. זוהי המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שההולך לגליל ויתנה שאם לא יחזור בתוך 30 יום יהיה גט, כיוון שהגיע לאנטיפרס וחזר נתבטל תנאו. והטעמו מפני שאנטיפרס עומדת בגליל, וכיוון שבא לשם, הרי כבר היה בגליל וחזר בתוך 30. מקשה על כך הגמרא, לממרא דאנטיפרס בגליל, אבא קיימה. אנטיפרס נמצאת בגליל? ורמיני, אשאל אותך סתירה, שנינו בברייתא לעניין המתנה על הגט שיחול אם לא יחזור בתוך 30. והיה הולך מיהודה לגליל או להפך, אנטיפרס ביהודה היא וכפר אותנה היא, הרי בגליל. והיו הכפרים הללו סמוכים זה לזה, אנטיפרס בגבול ארץ יהודה וכפר אותנה היא בתחילת הגליל. וכיוון שהיה הולך מיהודה לגליל ובא לאנטיפרס וחזר, עדיין לא בטל תנאו שהרי הוא עוד לא היה בגליל. הוא נתכוון להתנות שמעט בואו לגליל לא יחזור בתוך 30 יום, יהגת. שלכך אמר לה שהוא הולך מיהודה לגליל, כדי שאם יתעכב שם 30 יום, יחול הגט. ולפיכך כל שלא בא לשם עדיין, לא נתבטל התנאי, אף אם שב לביתו. ואם ילך עוד לגליל וישעה 30 יום, יחול הגט. וכן להפך, שאם היה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר ותנאי, שהוא עדיין בגליל וחזר, לא ביטל תנאו. בינתיים, המקום שבין אנטיפרס לכפר ותנאי, מטילין אותו לחומרה. חוששים להחמיר בו שמה הוא מיהודה ושמה הוא מגליל, ובאופן שהגיע עד לשם וחזר לביתו ואחר כך הלך שוב ושעה 30 יום, אישה זו מגורשת לעניין נישואין לכהן שחוששים שמה נתגרשה בתנאי זה, ופסולה היא להינשא לכהן לעולם. מצד שני ואינה מגורשת, שאסורה להינשא לאחר כל זמן שלא יגרשנה הבעל בגט אחר שחוששים שמה נתבטל התנאי והרי איש את איש, שמספק מטילים מקום זה תמיד לחומרה. ובאופן שהיה הולך מיהודה לגליל והגיע עד המקום שבין אנטיפרס לכפר ותנאי, חוששים הם שמה כבר הגיע לגליל בהליכתו זו, וכיוון ששב מיד נתבטל התנאי ולא חל יותר הגט, אף אם בהליכתו השנייה נשתהה שם יותר מ-30 יום. וחוששים גם שמה עדיין לא בא לגליל, ואם כן לא נתבטל התנאי בהליכתו הראשונה, וכיוון ששעה פעם אחרת 30 יום בגליל, נתקיים התנאי והאישה מגורשת, מכל מקום מבואר בברייתא, שאנטיפרס ביהודה וכפר ותנאי בגליל. בדיוק להפך ממה שנאמר אצלנו במשנה, תרץ את הגמרא אמר אביי, אכן אנטיפרס ביהודה היא. ויש להעמיד את המשנה שתרי תנאי כאמר לה. שני תנאים, איתנאי מה. תנאי אחד, אם מתין על הגליל לאלתר לאבי גיטה, אם אבוא לגליל מיד יהיה זה גט, אף אם לא ישעה שם. ועוד תנאי איתנא, אם השתהינה באורך התלתין יומין ולא עתינה, לאבי גיטה, אם מתעכב בדרך 30 יום ולא אחזור, גם יהיה זה גט, אף אם לא יבוא לגליל. שמה שהזכיר שהוא הולך מיהודה לגליל לא היה כדי למנות את ה-30 יום מזמן בואו לגליל, אלא לומר שאם יבוא לגליל יחול הגט מיד אף אם לא יתעכב שם. וכך מתפרשת המשנה, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, היינו, אם לא יחזור מיום שיצא עד 30 יום. והוא מזכיר שהוא הולך לגליל בכדי להוסיף בתנאי שאם יבוא לשם לגליל מיד יחול הגט. ולכן, אם הגיע לאנטיפרס שהיא ביהודה וחזר מיד לביתו, דלו לגליל מטה שלא הגיע לגליל, ולא השתהו יענה מאשתה איתלטין יומין, ואף לשעות בדרך הוא לא שעה 30 יום, בטל תנאו, נתבטל הגט. ואף אם יצא פעם אחרת והתקיימו, התנאים אינה מגורשת שלא יתנה, אלא ללוחו הראשון, וכיוון ששב לביתו, נתבטל כבר התנאי. וכך הוא הפירוש כשהיה הולך מגליל ליהודה, שנתכוון לשני תנאים. וכיוון שבא לכפר ותנאי שהיא עדיין בגליל וחזר מיד, נתבטלו כל תנאיו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר לה, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, והיה הולך למדינת הים והגיע לאקו וחזר, תנאו בטל. ובפשטות הטעמו שאקו מחוץ לארץ היא, וכיוון שהגיע לאקו וחזר בתוך 30, בטל התנאי ונתבטל הגט. מקשה הגמרא לממרה, האם אתה רוצה לומר דאקו במדינת הים קיימה? היא נחשבת למדינת הים, ואמר אף ספרה, כי אבו מפטרי רבנן מהדדי, כאשר החכמים היוצאים ללוות את החכמים הנוסעים לחוץ לארץ, היו נפרדים אילו מאילו, באקו אבו מפטרי, באקו היו נפרדים, שהחכמים הדרים בארץ ישראל לא היו ממשיכים ללוותם מחוץ לאקו, משום שאסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ, הרי שאקו עדיין בתחום ארץ ישראל היא. חכמי ארץ ישראל היו מלווים את חבריהם בני מדינת הים שבאו ללמוד בארץ ישראל בשובם לבתיהם, ולבני מדינת הים היה מותר לשוב לבתיהם. אבל לבני ארץ ישראל היה אסור לצאת מן הארץ למדינת הים, ולפיכך לא היו מלווים אותם אלא עד אקו. תרצת הגמרא אמר רבי, אכן אקו בארץ ישראל היא, ויש להעמיד את המשנה, תרי תנאי כאמר לה, שני תנאים הוא אמר לה, תנאי אחד, אם עתינה למדינת הים לאלתר לאבי גיטה, אם אבוא למדינת הים מיד יהיה זה גט, ועוד תנאי, אם השתעינה באוך אטלטין יומין ולא עתינה לאבי גיטה, אם מתעכב בדרך 30 יום ולא אבוא, גם יהיה זה גט, ולכן אם הגיע לאקו וחזר מיד דלו למדינת הים מטה, שלא הגיע למדינת הים, ולא השתהו יינה מהשתהי בתלתין יומין, ואף לשעות בדרך לא שעה 30 יום, בטל תנאו. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פנייך 30 יום, והיה הולך ובא, הולך ובא, הואיל ולא נתייחד עם הרי זה גט. מקשה הגמרא, מדוע זה נחשב שנתקיים התנאי והגט חל, והלא עבר מכנגד פניה 30 יום רצופים, שהרי בכל פעם שהלך, בא לפניה קודם שעברו 30 יום. תרצת הגמרא אמר אבונה, מהי פנאיך? מה כוונתו בלשון פנאיך? תשמיש. וכאילו אמר שאם לא השמשך 30 יום, יהיה איזה גט. ומה עיקר אלי פנאיך? מדוע קרא לזאת כך? משום דלישנה מעל ינקת, לשון מעולה ונקייה תפס בדברה, ולפיכך אף שהיה הולך ובא, כיוון שלא נתייחד עם הנתקיים התנאי ונתגרשה האישה. ורבי יוחנן אמר תאירוץ אחר, לעולם הכוונה לפנאיך ממש, הגט יחול רק אם לא יראה את פניה 30 יום, ולא קשה כלום, שכן מי קטני וכי כתוב במשנה הרי זו מגורשת? הרי זה גט קטני. נאמר במשנה הרי זה גט, ואין כוונת המשנה לומר שהיא מגורשת עתה, אלא דלא אבי גט ישן, להשמיענו שבאופן זה לא נפסל הגט מדין גט ישן, לפי שלא נתייחד עמה. ולכי מלו תלתין יומי אבי גיטה, וכאשר ימלאו 30 יום שלא יעבור מעל פניה, יהיה זה גט ותהיה האישה מגורשת בו. ומה זה גט ישן? אם נתייחד הבעל עם האישה אחר כתיבת הגט קודם מסירתו, פסלו חכמים את הגט שחששו שמה תתאבר, ויאמרו שגיטה קודם לבנה, והוא נקרא גט ישן, וכוונת המשנה להשמיענו, שגט זה אף שהיה הולך ובא כנגד פניה, הרי זה גט, כלומר, שעדיין עומד בקשרותו ויכול לגרש את האישה אם מתקיים התנאי. לפי שרק היה נראה כנגד פניה, רק ראו אחד את השני ולא נתייחד עמה. מביאה הגמרא ראיה כדברי רבי יוחנן. תניה קבתי די רבי יוחנן, שנינו ברייתא כשיטת רבי יוחנן, אמר לאשתו הרי זה גיטך כל זמן שהעבור מנגד פנייך 30 יום, והיה הולך ובא, הולך ובא, הועיל ולא נתייחד עמה, הרי זה גט. ולגט ישן אין חוששים שהרי לא נתייחד עמה, ומשמע, שאם כן נתייחד עמה, אין חיסרון בגט אלא משום גט ישן, הרי שסברה ברייתא כרבי יוחנן, כי לדעת רב עונה, כיוון שנתייחד עמה, נתבטל התנאי ובטל הגט לגמרי. מקשה הגמרא על דברי הברייתא שבאופן שהיה הולך ובא אין חוששים לגט ישן. וליחוש נחשוש שמה בשעה שבא פייס אותה ונתפייסה האישה ונתייחדו. ואחר שיגרשנה בגט זה יבוא לערר על הגט ולומר שבא עליה בין הכתיבה למסירה ונפסה לגט מדין גט ישן. תרצת הגמרא אמר רבא ברבונה, אחי אמר אבמרי משמי דרב. כך אמר אבמרי משמי דרב, הטעם שלא חוששים לשמה פייס משום שמדובר באומר בשעת עשיית התנאי, מוסר אני לגט זה על מנת כן שתהיה נאמנת עליי כמי העדים לומר שלא באתי ולא פייסתי אותה ולא נתייחדתי אימא. ולכן אין חשש שיאמר הבעל שפייס אותה, שאינו נאמן עוד לומר כך, אם היא אומרת שלא בא ופייסה. מביאה הגמרא שיש שלמדו שקושייה זו והתירוץ עליה נאמרו על משנה אחרת. איקא דמתני לה מתניתין, יש השונים שרבא אמר את דברי אבמרי בשם רב על המשנה דלהלן. אמר לי אשתו הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן, אם לא יחזור מהיום עד 12 חודש ומת בתוך 12 חודש ובוודאי לא יחזור, הרי זה גט. ונחשבת האישה כגרושה, שאם לא היו לבנים ממנו, אינה חייבת באיבום, וקשה, וליחו שמה פייס את אשתו קודם אותו בתוך 12 חודש ונתייחד עמה. תרץ את הגמרא, אמר רבא בר אבונה, אחי אמר רבא מרי משמי דרב, כך אמר רבא מרי משמו של רב, הטעם שלא חוששים לשם הפייס, משום שמדובר באומר בשעת עשיית התנאי, מוסר אני לגט זה על מנת כן, שתהי היא נאמנת עליי לומר שלא באתי עליה בתוך 12 חודש, וכיוון שעתה אומרת שלא בא, הרי נאמנת שעל דעת כן נעשה התנאי שתהי נאמנת לומר כן. מבאר את הגמרא את החילוק שבין שתי הלשונות. מן דמתני לה מתניתין, כל שכן הברייתא, מי ששונה דברי רבא על המשנה, אם המקרה של מת בתוך 12 חודש, כל שכן שהוא סובר, להעמיד כך את הברייתא, שדווקא באומר נאמנת עליי לומר שלא באתי כאשר הגט. שכן, אם באופן של המשנה שלא ידוע לנו שבא לביתו בתוך 12 חודש, אף על פי כן, סובר הוא שאם לא יתנה מתחילה שתהיה אישה נאמנת, חוששים לגט ישן, כל שכן שבאופן של הברייתא שידוע לנו שהיה בא לעירו, יש לה חשוש שמה פייסה ונתייחד עמה. אבל מן דמתני לה הברייתא? מי ששונה דברי רבא על הברייתא, יש לומר שדווקא שם, כיוון שהיה הולך ובא, חוששים שמה נתייחד עמה. אבל המתניתין, אף אם לא יתנה שתהיה נאמנת עליו, אין לחשוש שמה נתייחד עמה, שהרי הלואטה, לא ידוע לנו כלל שהוא בא לעיר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף עין וו עמוד ב'. אומרת המשנה, האומר לאשתו הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, אינו גט. שכיוון שלא אמר הרי זה גיטך מעכשיו, משמע שאין בכוונתו שיחול הגט אלא לאחר 12 חודש, ולאחר זמן זה, הרי כבר אינו חי, ואין גט לאחר מיטה. ואף על פי שהדין הזה כבר כתוב במשנה לאל בדף עין ב' עמוד א', הרי זה גיטך אם מתי, אין גט לאחר מיטה. מכל מקום היה מקום לומר שרק כאשר תולה את הגט במיטה, יש בכוונתו שיחול הגט לאחר מיטה. אבל כאשר תולה בתנאי של אם לא באתי, כוונתו שיחול הגט מעכשיו ולא לאחר מיטה, מחדשת פה המשנה שהגט אינו גט. כיוון שלא אמר מעכשיו, אין כוונתו שיחול הגט אלא לאחר 12 חודש, ולאחר הזמן הזה, הרי כבר אינו חי ואין גט לאחר מיטה. אבל אומרת המשנה, אומר הרי זה גיטך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש ומת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. שכיוון שאמר מעכשיו, כוונתו היא שאם יתקיים התנאי ולא יבוא בתוך 12 חודש, יחול הגט למפרע מאותו הזמן שנתן לה. לכן, אף שמת בתוך זמן זה, חל הגט משעת המסירה שהיה אז בחיים. אומרת המשנה, אומר, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, כתבו ותנו גט לאשתי וכתבו השומעים את הגט בתוך 12 חודש ונתנו אותו לאחר 12 חודש, אינו גט. לפי שציווי הבעל היה שגם הכתיבה וגם הנתינה יהיו אחר 12 חודש. ואם אמר כתבו תנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, שיקדים ציווי הכתיבה והנתינה לקביעת הזמן, וכתבו בתוך 12 חודש ונתנו לאחר 12 חודש, גם זה אינו גט. רבי יוסי אומר, באופן כזה הרי זה גט. והגמרא תבאר את החילוק שבין שני האופנים הללו. ואם כתבו את הגט לאחר 12 חודש ונתנו לאחר 12 חודש ומת הבעל, הדין תלוי. אם נתינת הגט קודם למיטה, הרי זה גט. ואם מיטה קדמה לגט, אינו גט, שאין גט לאחר מיטה, ואם אין ידוע מה קדם, זוהי שאמרו מגורשת ואינה מגורשת, שהרי בספק אם נתגרשה או לא, ונוהגים בה הן חומרת גרושה והן חומרת שאינה גרושה. שאסורה להינסה לאחר שמה לא נתגרשה, וכן אם מת בעלה בלא בנים צריכה חליצה מאחיו שמה לא נתגרשה והרי זקוקה לאיבום, ומאידך גיסה, כשמת בעלה אינה מותרת להינשא לכהן מפני הצד שמה נתגרשה. והטעם שלא מעמידים את הבעל על חזקת חיים לומר שבשעה שנמסר הגט עדיין היה בחיים, כיוון שעכשיו הוא מת לפנינו ולא שייך לומר, העמידו בחזקת חיים כאשר הוא מת לפנינו, כך אומר הרן. זוהי המשנה שלנו בדף עין וו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם אמר לה הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, כיוון שלא אמר לה מעכשיו, הרי הוא כמי שאומר שיהיה זה גט רק אחר 12 חודש, וכיוון שמת בתוך 12 חודש אינו גט, משום שאין גט לאחר מיטה. מביאה הגמרא דעת החולקים על זה. תנא, שנינו במסכת עבודה זרה בדף למד זין עמוד א', רבותינו נחלקו על משנה זו והתירו על להינשא שהם סוברים שאף על פי שלא אמר מעכשיו, הרי זה כאילו אמר שכוונתו ודאי היא שיחול הגט כבר משעת מסירתו. מבאר את הגמרא, מן רבותינו, מהם רבותינו שיתירו על להינשא? אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, בית דין דשרו משחה, בית דין שאתיר שמן של עובדי כוכבים, ואילו הם רב יהודה הנשיא בן בנו של רבי ובית דינו. והטעם שתראו על ינסה משום שסברי לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, שהזמן הכתוב בשטר מוכיח שכוונת כותבו, שלא יחול השטר מיד מזמן זה, שאילולי כן מדוע נכתב הזמן. ועל כן גם כאן, אנחנו אומרים שכוונתו לגרשה מהזמן הכתוב בגט, אף שלא אמר מעכשיו. בדברי רבי יוסי מופיעים במסכת בבא בתרא בדף קוף למדווה ועמוד א', הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה. רבי יוסי אומר אינו צריך, שזמנו של שטר מוכיח עליו. בפירוש הדברים שלשם כך נכתב זמן בשטר, כדי לידע שמהיום נתן לו גוף הקרקע ורק את הפירות משייר עד לאחר מותו. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא בריידר אבחיה ברבא, כך אמר רבי יוחנן, רבי יהודה נשיאה, בנו של רבן גמליאל, בר רבי, הורה אתר זה, ולא הודו לו כל סיעתו, כל חבריו בבית תלמודו, ואמרי לה כל שעתו, ויש אומרים שלא הודו לו בכך כל ימי חייו. מסתפקת הגמרא אם מיד לאחר שמת הבעל, האישה מגורשת כיוון שוודאי שלא יבוא עוד בתוך הזמן שיתנה, או שיש להמתין עד תום הזמן שקבע בתנאו. אמר לי רבי אלעזר להו סבא לאותו זקן שהיה עם רבי יהודה הנשיא בהתר אישה זו, כי שריטוה, כאשר התרתם אישה זו שמת בעלה קודם 12 חודש, האם לאלתר שריטוה? תכף כשמת הבעל התרתם אותה או רק לאחר 12 חודש שריטוה? התרתם אותה רק אחרי שעברו ה-12 חודש. ומבארת הגמרא את הספק, האם לאלתר שריטוה? האם התרתם את האישה מיד במות בעלה? משום דעה לא עתיש, הרי ודאי לא יבוא עוד הבעל בתוך 12 חודש, ואם כן יתקיים התנאי, או דילמה, או שמה נאמר, לאחר 12 חודש שריטוה, רק לאחר 12 חודש התארתם אותה, דעה, רק אחר זמן זה יקיים לתנאו, נתקיים התנאי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, דעה, למה לא נתירן על האלתר? הרי אין צד לומר שלא יתקיים התנאי, שהרי הבעל מת, ואינו יכול עוד לבוא לביתו. תרצים התוספות, שיש צד לגזור מחמת מי שאינו מת, שהרי אין הכל יודעים שמת, ויתמאו כיצד מתירים אישה זו להינשא קודם 12 חודש, ויבואו להקל גם במי שלא מת. אבל כשחולפים ה-12 חודש, יודעים הכל שנתקיים התנאי. אז זה הספק שיסתפק רבי אלעזר. מקשה הגמרא ותיבאי למתניתין, שיהיה קשה לרבי אלעזר, הספק הזה במשנה, כלומר, מדוע שאל זאת רבי אלעזר? דווקא לתירו של רבי יהודה הנשיא, הרי יכול היה לשאול את הספק הזה גם על המשנה. שנינו במשנה, הרי זה גיתך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש ומת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. ויש להסתפק גם כאן. האם כוונת המשנה של האלתר תכף כשמת אבי גט, דעה לא עתיש, הרי ודאי לא יבוא עוד הבעל בתוך 12 חודש, ואם כן יתקיים התנאי, או דילמה או שמה רק לאחר 12 חודש חל הגט, די יקיים לתנאי, שרק אז נתקיים תנאו שעברו 12 חודש ולא בא. תרץ את הגמרא ואומרת, אין, כן, אחי נמי. אכן גם בדין של משנתנו יש להסתפק את הספק הזה. ומשום דהבה בהוא מעשה, מפני שאותו זקן היה בן המניין שנמנו עם רבי יהודה הנשיא להתיר את האישה, לכן שאל אותו רבי אלעזר כיצד שמע אז הוראת החכמים בהלכה הזו שישיבנו מפי השמועה ששמע אז. ובאמת לולי זאת, אכן היה שואל רבי אלעזר את הספק הזה על הדין של המשנה כיצד לפסוק בה. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו התנה של המשנה ורבותינו המובאים בברייתא. אמר רבי הכל מודים, איך דאמר כאשר הבעל אמר לאשתו בלילה, הרי זה גיתך לכשתייצא חמה מן ארתיקה להעיר על הארץ, לכי נפקה כאמר לה, שבזה ודאי אין בדעתו שיחול הגט אלא לכשיעיר היום, שהרי פירש כן בדבריו, ולכן כמעט בלילה, אבי גט לאחר מיטה, ואינה מגורשת, אם הוא מת בלילה, זה גט לאחר מיטה והיא אינה מגורשת. והוא הדין אם יאמר הבעל, הרי זה גיתך לכה שלא אבוא לאחר 12 חודש ומת בתוך 12 חודש אינו גט, שהרי פירש בדבריו שיחול הגט רק לאחר 12 חודש. וכן אם אמר הרי זה גיתך על מנת שתייצא חמה מן ארתיקה, בזה ודאי מעכשיו כאמר לה. דאמר אבונה אמר רב, כל האומר תנאי בלשון על מנת כמי שאומר מעכשיו דמי. ואם כן, הרי זה כאילו פירש שמעכשיו יחול הגט למפרע, כאשר חמה תייצא מן ארתיקה, ולכן אף אם מת בלילה נתגרשה אשתו, שהגט חל למפרע, משעה שמסרו בעודו חי. לא נחלקו חכמים במשנה עם רבותינו, אלא בחגון שיתנה הרי זה גיתך אם תייצא חמה מן ארתיקה, וכן אם יתנה הרי זה גיתך אם לא באתי. מה רתנה של הברייתא סבר לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו שכוונתו היא שיחול הגט מהזמן הכתוב בשטר ואב אלי. ונחשב הדבר כאילו אמר מהיום יחול הגט אימתי, וכן כאילו אמר מעכשיו יחול הגט אימתי, ולכן חל הגט. ומה רתנה של המשנה לא סבר כרבי יוסי שהזמן מוכיח שמעכשיו רוצה שיחול ואב אלי, כאימתי גריידה. והרי זה כאילו אמר, אם מתי לבד, וכוונתו שלא יחול הגט אלא לאחר שימות, וכאילו אמר לחשי אמות. וכן במשנה כוונתו שלא יחול הגט עד לאחר 12 חודש, ואם מת קודם לכן, הרי זה גט לאחר מיטה, שאינו חל. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כתבו תנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, וכתבו בתוך 12 חודש ונתנו לאישה לאחר 12 חודש, אינו גט. ורבי יוסי אומר, באופן כזה שהקדים ציווי הכתיבה להזכרת הזמן, הרי זה גט אף שכתבו קודם תום הזמן. מבארת הגמרא את שיטת רבי יוסי, אמר לרבי אמר לרב אשי, לימה אולי נאמר כסבר רבי יוסי, כתב גט על תנאי כשר, שגט שנכתב בציווי על תנאי כלשהו, אף שלא נתקיים התנאי כשר הגט. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא זוהי סברת רבי יוסי, אלא לעולם אי מלך, באמת אני אגיד לך שגט שנכתב שלא לפי תנאו שיתנאי עמו פסול. ושייני אחא, שונה הוא הדין כאן שיש לדייק מדברי הבעל שלא יקפיד על זמן הכתיבה, שכן, מדאבל אלה מימר מכך שהיה לו לומר אם לא באתי בתוך 12 חודש כתבו ותנו, ואילו הבעל הפך את דבריו ואמר כתבו ותנו אם לא באתי, אחי כאמר, מוכח שכך כוונת דבריו, כתבו מעכשיו ותנו אם לא באתי, ולכן קשר הגט אף שנכתב קודם 12 חודש, שמפרשים שלא הזכיר את הזמן אלא לגבי תיבת תנו, ואילו תיבת כתבו אינה שייכת להמשך דבריו. ורבנן, חכמים סוברים לא שנה אחי ולא שנה אחי. אין חילוק אם אמר אם לא באתי כתבו ותנו, או שאמר כתבו ותנו אם לא באתי, שבשניהם כוונתו שיכתבו את הגט רק לאחר שיעבור הזמן. ואם הקדימו לכתוב אינו גט שלא נעשה על פי ציוויו ואינם שלוחיו. מביאה הגמרא ברייתא לבאר לגבי מתנה גיטו אם לא יבוא לאחר זמן פלוני לכמה זמן אחר כך כוונתו. תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא אמר הרי זה גיטך אם לא אבוא לאחר שבוע זה, כלומר לאחר שבע שנות שמיטה אלו, הזמן שנחשב לאחר השבוע הוא שנה. שכאשר מזכיר אדם לאחר שבוע כוונתו לשנה השמינית שאחר השמיטה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל לאחר, אפילו אם עומד בסוף שבע שנות השמיטה, שאין כולל התנאי כי היא מעט שנים ולא שבע, מכל מקום כוונתו להמתין עד סוף השנה השמינית, שהרי הזכיר לשון שבוע. ואם בא בתוך השנה השמינית, לא נתקיים התנאי והגט בטל. ואם אמר לאחר שנה, הזמן שנחשב עדיין לאחריה הוא חודש, וכיוון שבא בתוך החודש הראשון אחר כלות שנה שלמה, נתבטל הגט. ואם אמר הרי זה גיטך אם לא אבוא לאחר חודש, הזמן שנחשב לכך הוא שבת, שבוע שאחריו. מברר את הגמרא אם אמר לאחר יום השבת, מה שיעור הזמן שנחשב לאחר השבת? מביאה הגמרא את דברי האמוראים בעניין הזה, יתיב ישב רבי זיירא קמי לפני רב אסי, ואמרי לה ויש אומרים רבי אסי הוא זה שישב קמי די רבי יוחנן לפני רבי יוחנן, וכאמר שימי השבוע נחלקים לשניים, חד בשבה וטרי וטלטה בתר שבתא, ימים ראשון, שני ושלישי נחשבים אחר השבת שעברה, ואילו ארבעה וחמישה ומעלי שבתא קמי שבתא, ואילו ימי רביעי חמישי וערב שבת נחשבים כלפני השבת הבאה. ולכן אם אמר הרי זה גיטך אם לא אבוא עד אחר השבת, כיוון שיגיע קודם יום רביעי בשבת נתבטל הגט, אבל אם יגיע רק ביום רביעי נתקיים התנאי וחל הגט. והחלוקה הזו של ימי השבוע מובאת גם לעניינים נוספים להלכה. לגבי מי שטעה ולא הבדיל במוצאי שבת, שהוא מבדיל עד סוף יום שלישי שהוא שייך עדיין לשבת שעברה. כך מביא הטור אור החיים סימן ריש צדי תת, ושולחן ארוך הרב באור החיים סימן ריש פי ה' סעיף ה' הביא, שיש אומרים שיכול להשלים שניים מקרא ואחד תרגום עד יום שלישי. וכפי שיש הסוברים כן לעניין הבדלה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא, שנינו בברייתא רבי אומר, האומר לאשתו הרי זה גיטך אם לא באתי עד לאחר הרגל, זמן זה הוא 30 יום, ואם בא בתוך 30 יום שאחרי הרגל נתבטל הגט. נפק רבי חייא דרשה משמי דה רבי וקלסוה, יצא רבי חייא ודרש בבית המדרש את השמועה הזו בשם רבי, ושיבחו אותו החכמים. ופעמים אמר את השמועה הזו משמי דה רבים, שדין זה נשנה בברייתא שלא מדעת יחיד, ולא קלסוה. וזאת מפני שהם לא סברו את הדין הזה להלכה, ולכן סברו שהוא דעת יחיד ולא דעת רבים. שהרי ההלכה כרבים. על מה? ליתיל חטא קוותי. מוכח שאין הלכה כרבי בעניין הזה. שרבי סובר שלאחר הרגל היינו 30 יום, ואין הלכה כמותו. אדרן הלך משה החזו, אדרן הלך משה החזו, אדרן הלך משה החזו. סיימנו בסייעת הדשמיה הענקית את הפרק השביעי במסכת גיטין, פרק ששמו משה החזו. פרק שמסתיים בדף עין זין עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני, הפרק הלפני האחרון במסכת גיטין, פרק ששמו הזורק, פרק שתחילתו במרכז דף עין זין עמוד א'. נאמר בתורה בספר דברים פרק חבדלת פסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעינה וכתב לספר קריטות ונתן בידה ושילחה מביתו. ודרשו חכמים שאף על פי שנאמר ונתן בידה, אינו צריך ליתן בידה ממש, אלא אף אם נותן הגט לתוך רשותה וקנעתו בקניין חצר מגורשת, ומה שנאמר בידה, היינו ברשותה. המשנה שלפנינו הפותחת הפרק השמיני במסכת גיטין, פרק ששמו הזורק, מבארת את פרטי דין נתינת גט בחצר. אומרת המשנה, הזורק גט לאשתו על גבי קרקע ביתה או חצרה, ובאותה שעה היא נמצאת בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת לפי שהגט נקנה לה בקניין חצר. ורשי מפרש שמדובר על בית וחצר של נכסי מלוג, והיינו שבנשואי האישה נכסי הקנקנים לבעלה, באחד משני האופנים, נכסי מלוג שגוף הנכס נשאר בבעלותה והבעל אוכל פירות, דהיינו שזכות השימוש בחפץ שלו היא, עד שתמות או עד שתתגרש, בית נכסי צון ברזל. בנכסים אלו גם גוף הנכס נקנה לבעל, אלא שמתחייב הוא להחזירו לה לאחר מיטה או גירושין. והנפקמינה היא מראה קלקול בנכס, שבנכסי מלוג ההפסד של האישה שהיא בעלת הקרקע, ואילו בנכסי צון ברזל ההפסד של הבעל שהוא בעל הקרקע. לפיכך נקראים נכסים אלו צון ברזל, לפי שהקרן קיימת לאישה, אף אם התקלקלו כברזל הזה שאינו מתקלקל. והחלוקה בנכסי מלוג לנכסי צון ברזל נקבעת על פי ההסכם בין הבעל לאישה. והטעם שפירש רשי שהמשנה מדברת בחצר של נכסי מלוג, כותב הבית שמואל באבן העזר, סימן קוף למתת, משום שבגמרה יקשו איך קונה האישה את הגט בקניין חצר. הרי גם בנכסי מלוג מה שקנתה אישה קנה בעלה. תרץ את הגמרה גיטה וידה באים כאחד. כלומר, באותה שעה של הגירושין פוקעת מעליה זכות הבעל בחצר, ובאותה שעה ממש קונה היא את הגט בקניין חצר. בסברה זו לא תיתכן אלא בנכסי מלוג, שכן נכסי צון ברזל אינם נקנים מעליהם לאישה לאחר גירושיה. אלא היא צריכה לעשות מעשה גוביינה, כמבואר בגמרא במסכת יבמות בדף סמך ו עמוד א'. אז אם כן, אומרת המשנה, זורק גט לאשתו על גבי קרקע ביתה או חצרה, ובאותה שעה היא נמצאת בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת לפי שהגט נקנה לה בקניין חצר. ולכמן, בדף ע' ז' עמוד ב', נחלקו האמוראים, יש הלמד מלשון המשנה והיא בתוך ביתה שאין הגט נקנה לה, אלא אם היא בשעת נתינת הגט עמדה בתוך ביתה או חצרה. אבל יש הסובר שאף אם האישה אינה נמצאת באותו מקום, ואפילו היא בטבריה ונתן את הגט לחצרה שבציפורי, הרי זו מגורשת, ומה ששנתה המשנה בתוך ביתה, היינו, שאם החצר משתמרת, נחשב הדבר כאילו היא בתוך חצירה. ואף שלגבי גט נאמר ונתן בידה, ואילו זה לא נתן בידה, תדרוש הגמרא מן הפסוק ונתן בידה, לרבות גם חצירה, וידה הכוונה הרשותה. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם זה רק עולה בתוך ביתו או בתוך חצרו שלו, אפילו הוא הגט, אימה במיטה, כלומר שזרק לבעלה את הגט לתוך המיטה שעליה היא שוכבת, ואותה מיטה של הבעל היא, אינה מגורשת מפני שאין זו רשותה שתקנה לה בקניין חצר. ואם זרק את הגט לתוך חיקה, או לתוך קלטה, סל שאנשים מניחות בו כלי תפירה, אף על פי שעומדת בתוך ביתו הרי זו מגורשת, כיוון שאין אדם מקפיד על מקום שמניחה קלטה שם. ועד היום היה קנוי למקום קלטה לצורכה, וכיוון שמקום זה שלה הוא, הרי זו רשותה לקנות לגיטה בקניין חצר. ובכך מבואר הדין הזה גם למאן דאמר במסכת בבא בתרא בדף פה עמוד ב', שאם נותן המוכר את החפץ לתוך כליו של הלוקח הנמצא ברשות המוכר, אין הלוקח קונה בקניין חצר, מכל מקום. כשנותן את הגט לתוך קלטה מגורשת, אף שאותו סל נמצא ברשותו, כיוון שאיני קונה את הגט מכוח שהכלי הוא רשותה, אלא מדין שהרשות בו מונחת הכלי היא רשותה. והרי זה קהילף שלוקח ברשות לוקח. כך הוא ביור הדין הזה, לפי דברי רבי יוחנן בגמרה לקמן, בדף עין ח' עמוד א'. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת גיטין, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף עין ו' במסכת גיטין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבן שמעון בן גמליאל, האם צריך תנאי כפול ומדוע? שאלה שנייה, כשיתנה על מנת שתשמשי את אבא בית שנים או שתתני לי 200 זוז וחזר ויתנה על מנת שתתני לי 300 זוז, איזה תנאי צריכה לקיים בכדי שיחול הגט? שאלה שלישית, מה הדין כשאמר לה, הרי זה גיטך כל זמן שעבור מפנייך 30 ימים, והיה הולך ובא ומדוע? שאלה רביעית, מדוע כשאמר מעכשיו אם לא באתי, לא חוששים שמה פייסה? שאלה חמישית, מי שאמר הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד י' ב' חודש ומת בתוך י' ב' חודש, מה דינה ומדוע? והשאלה האחרונה על דף עין ו', מה הסברה לאסור במקרה הזה שתינסה לאלתר, והרי כבר לא יבוא לפי שמת? התשובה היא בתוספות. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת גיטין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים אוחזים אנו במסכת ביצה אשר בסדר מועד פרק ג' משנה ב'. מלבד האיסור לצוד ביום טוב בעלי חיים המחוסרים צעידה אסורים בעלי חיים כאלה באכילה ואף בטלטול משום דין מוקצה, והוא הדין אפילו אם ניצודו ביום טוב מעליהם כיוון שבכניסת היום לא היו מן המוכן. המשנה שלפנינו דנה בבעלי חיים שספק אם ניצודו לפני יום טוב או ביום טוב עצמו. אומרת המשנה, מצודות חיה ועוף ודגים שעשהן מערב יום טוב וביום טוב נמצאו בהם חיה עוף או דגים לחודים, לא ייטול מהם ביום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב, שאז נמצא שכבר בכניסת היום היו מן המוכן. אבל כל שיש ספק שמא לא ללכדו, אלא ביום טוב עצמו אסורים הם משום מוקצה בין באכילה בין בטלטול, שמא בכניסת יום טוב עדיין לא ניצודו, ואינם איפה מן המוכן. תנא קמא סובר איפה שספק מוקצה אסור בטלטול, מביאה משנה דעה חולקת, ומעשה בנוכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ביום טוב, ולא היו יודעים אם ניצודו מערב יום טוב או ביום טוב עצמו, ואמר רבן גמליאל מותרים הם לקבלם ביום טוב, הואיל ואינו ודאי שניצודו בו ביום, וספק מוקצה מותר בטלטול, אלא שאין רצוני לקבל לימנו, שאני שונאו, ואין חפצי לקבל ממנו מתנה. מסכת ביצה פרק ג' משנה ג', שחיטה לצורך אכילה ביום טוב מותרת שהיא בכלל מלאכת אוכל נפש. משנתנו דנה בשחיטה שבעיקרה אינה לצורך אכילה ביום טוב, אלא כדי למנוע הפסד. אומרת המשנה, בהמה מסוכנת חולה ונוטה למות, ובעליה חפיצים לשוחטה בהקדם, בכדי שלא תמות מעליה ותהיה נבילה. אך אינו צריך את בשרה לאכילה ביום טוב שכבר סעד את צעודתו, אלא שרוצה להציל עצמו מהפסד. לא ישחוט אותה, אלא אם כן יש שעות ביום לאכול ממנה כזית צלי. כלומר שנשאר עד סוף יום טוב די זמן לצלות בו כזית מן הבשר של הבהמה ולאוכלו. שחיטה זו מותרת משום מלאכת אוכל נפש, אף על פי שבפועל אין האדם צריך לאכילה את הבשר ההוא, הואיל ואפשר שיזדמן לאורח שיצטרך לו. רבי עקיבא אומר, אפילו אם אין שעות ביום לאכול מהבהמה, אלא כזית בשר חי מבית תביחתה, מקום השחיטה שהבשר שם מגולה וניתן ליטול ממנו. בלא להפשיט מן האור מותר לשוחטה, ואין צריך שתהיה שעות הנדרשת להפשטת האור או לצליאת הבשר. אם שחטה לבהמה זו בשדה לא הביאנה לעיר ביום טוב במות ובמותה, על ידי קשירתה למות הניסה בידי שני בני אדם או על כתפיהם, לפי שזוהי דרך עשיית הדבר בפרסום, ויש בכך זלזול בכבוד יום טוב, אבל מביא אותה בידו איברים איברים, כלומר חותך את הבהמה שחוטה לאיברים בעודה בשדה, ומביאם לביתו בידו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י' ג' במנחם אב תשפ"ג ג', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין וב, במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאורה מעליה וכל מילה דמיטב, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י' ד' במנחם אב תשפ"ג ג', ונלמד דף עין זין במסכת גיטין, הדף החותם את הפרק השביעי במסכת גיטין, וגם פותח את הפרק השמיני, הפרק הלפני האחרון במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.